אז לפני כמה זמן הבן הגדול שלי ירד, תכף בן 6, עולה לכיתה א' בדיוק, נכנס לשירותים וכמובן הוא בא להדליק את האור, ומה שקורה זה שהחיישן תנועה שיש שם הרבה יותר מהיר ממנו ומדליק את האור לפניו, והוא אומר לי, איזה יופי, האור נדלק לבד. ואז הוא שואל אותי, רגע אבא, אז למה בעצם יש פה בכלל כפתור? למה אנחנו צריכים את הכפתור הזה? האמת שאלה טובה, מי צריך כפתור אם הכל קורה לבד? איזה יופי. אז עד כאן פינתנו לגדול בבית חכם, פינה שבה נספר סיפורים משעשעים שקרו עם הילדים שגדלים בבית חכם. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של דירה להשכיל. בפרק היום נעשה המשך לפרק הקודם, בעצם זה חלק שני של הפרק זהירות כאן בונים. בפרק הקודם דיברנו על כל מיני דברים שקשורים לסטרימרים, טלוויזיות, רסיברים, רמקולים, סאונד, שקעים אסטרטגיים, איפה לשים, איך לשים וכל מיני דברים כאלה. אני מאוד ממליץ להתחיל מהפרק הקודם ואחר כך לעבור לפרק הזה, אבל אפשר גם לעשות את זה כמובן הפוך. היום יש לנו המון המון נושאים בפרק, על מה נדבר היום. אז היום נדבר על טיפים כלליים לבינוי שקשורים לבית חכם, איזה צינורות כדי להעביר, מאיפה לאיפה. נדבר על כל מה שקשור לתקשורת, תקשורת הכוונה לתקשורת וי-פיי במקרה הזה, איזה הכנות כדאי לעשות ומה צריך לתכנן מבחינת גודל ארון, איפה לשים את הארון תקשורת, איפה שמים את הראוטרים ודברים כאלה. לא נדבר על ציוד ספציפי, לא נדבר על איזה ציוד כדאי לקנות, אלא רק על תכנונים ודברים שצריכים לדעת כרגע בשלב הנוכחי. אני מזכיר לכולם שהמטרה של הפרק הזה היא בעצם לעזור לכם לעשות את ההכנות שצריך בזמן הבנייה או השיפוץ, בלי להיכנס לכל מה שלא רלוונטי, כדי לא להעמיס עליכם. כל הדברים יגיעו בפרקים נוספים, כי אתם כמובן מן הסתם כרגע עסוקים בדברים חשובים יותר, כמו לבחור קרמיקות וריצוף וברזים ומקלחות ולא יודע מה. אז כמו שאמרנו, נדבר על בינוי, נדבר על תקשורת, נדבר על מצלמות ואיזה הכנות הן דורשות, על תריסים חשמליים, על איך שולטים בבית החכם ואיזה הכנות צריך לעשות בשביל זה, על מזגנים ואיך מחברים אותם בהמשך, על תאורה וכל מיני טיפים שקשורים לתאורה ותאורה חכמה, על מקלחות, על פאנלים סולאריים, וכמובן נוסיף גם כל מיני טיפים כלליים וחשובים ששווה להכיר בשלב הזה. לפני שנתחיל, אני מזכיר, כל מי שרוצה לעזור לי ולקחת חלק בדבר הזה מוזמן, לא משנה, כל עזרה תתקבל בברכה, כתיבת חומרים באתר שלנו, לעזור לי להקליט פרקים חדשים, לערוך פודקאסטים, לעצב לוגו וכולי וכולי. מוזמנים ליצור איתי קשר, אתם יודעים איפה להשיג אותי, אני זמין בכל הפלטפורמות, בוואטסאפ, בפייסבוק, בקבוצות השונות, בטלגרם, בדיסקורד, בכל המקומות. דברו איתי. זהו, לפני שנתחיל, אני מקווה שתהנו, ואני מזכיר שכל הפרק הזה בעצם יעלה בסיכום מסודר לאתר שלנו, diralehaskil.com, דירה D-I-R-A, מקף להשכיל, L-E-H-A-S-K-I-L, נקודה קום. הסיכום יצא פחות או יותר עם הפרק הזה, אולי כמה ימים אחרי. אם אתם מעבירים את הסיכום למישהו אחר או שהתחלתם לקרוא את הסיכום, אני מאוד מאוד ממליץ להקשיב לפרקים, הם הרבה יותר מפורטים מהסיכום. הסיכום טוב אם אתם רוצים לעשות צ'קליסט ולראות שאתם לא מפספסים שום דבר או לחזור לנקודות שדיברתי עליהם, אבל הוא לא מחליף את הפרק ולא מפורט כמו הפרק, אז תעשו טובה ותאזינו. שעה וחצי, שני הפרקים ביחד, שווה כדי לחסוך טעויות. הלוואי ואני הייתי מקדיש את השעה וחצי הזאת אם היה לי תוכן כזה והייתי חוסך הרבה טעויות שעשיתי בעצמי. זהו, אז בואו נצלול לשער פנימה ואני מקווה שתהנו. עכשיו נדבר טיפה על דברים שקשורים לבינוי, שזה בעיקר איזה צינורות ודברים כאלה להעביר בקירות ואיזה דברים, זה בעיקר דברים שאתם צריכים לדבר עם הקבלן/חשמלאי. נקודה ראשונה, כל מקום שאתם עושים איזשהו מפסק, לדאוג להעביר לשם קו אפס. כל מפסק, תאורה, טריס, דימר, מחליף, רגיל, דוד, לא משנה מה, כרגע אפס לכל מקום. למה? כי הרבה הרבה מודולים צריכים את הקו אפס כדי לעבוד כמו שצריך. יש קצת היום כל מיני מודולים שיודעים לעבוד גם בלי קו אפס, אבל יש להם כל מיני חסרונות, כמו למשל שצריך לפעמים לשים כל מיני נגדים כאלה כדי שהמנורה לא תעבב לכם. יש עם זה כל מיני חסרונות, זה עובד בדיעבד, אבל כרגע כשאתם בזמן השיפוץ וזה, לדאוג להעביר קו אפס. אם יש לכם מפסקים מחליפים, להעביר קו אפס לשני הצדדים, לא לשכוח. יכול להיות שהחשמלאי טיפה, אם הוא לא מכיר את כל התחום של בתים חכמים, יגיד לכם מה, למה אתם צריכים את זה, תתעקשו, זה לא עולה הרבה כסף, וזה הרבה יותר נוח לעשות את זה עכשיו, למרות שזה משהו שאפשר גם לעשות אחר כך בהמשך, אבל זה הרבה פעמים יהיה יותר יקר ופחות נוח, אז לא לשכוח. דבר שני, מאוד מאוד חשוב, טעות שאני עשיתי, להשתמש בקופסאות עמוקות של גביס, קופסאות ירוקות, או קופסאות אפורות של, שהן תואמות גביס, של חברת פוטקס, אני חושב, קוראים להם, משהו כזה, לא בקופסאות הכתומות. שימו לב, החשמלאים בדיפולט מביאים את הקופסאות הכתומות, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם רגילים. הקופסאות הירוקות עולות משהו כמו איזה שקל שניים יותר לקופסה. גם אם יש לכם 100 קופסאות, וכנראה אין לכם, אתם מדברים פה על 200 שקל הפרש, בזמן של שיפוץ ובנייה, זה לא כסף, זה לא דורש יותר עבודה מאף אחד. תשימו קופסאות ירוקות, הן יותר עמוקות. העומק הזה מאוד מאוד עוזר אחר כך, אם אתם אחרי זה מתכננים לשים איזשהו מודול, כמו שלי לדוגמה, מאחורי ההשקעים, מאחורי המפסקים, לא שונה מה, זה מקל עליכם את החיים משמעותית, ושוב, זה לא עולה כמעט כסף, אני לא עשיתי את זה, וכל פעם שאני בא לחבר איזה שלי או משהו כזה, אני צריך להתחיל לעשות שם קומבינות ולאלתר וחוטים גמישים ולא כיף, ובאמת, אל תעשו את הטעות הזאת. תתעקשו על קופסאות ירוקות, גם אם החשמלה אומר לכם מה וזה, עזבו אתכם, תתעקשו. שוב, זה מעט מאוד כסף תוספת, אל תוותרו על זה. אם אתם מדברים על קיר גבס, אז אתם יכולים לעשות, לבקש מהחשמלאי שישים שתי קופסאות אחת על השנייה, כי בדרך כלל הקופסה הירוקה לא מתאימה. אני מניח שיש גם כל מיני פתרונות אחרים לגבס, כדי לעשות קופסאות עמוקות, אבל תמיד אפשר לעשות מין קופסה כזאת, לחתוך קופסה אחת ולחבר כזה, סוג של לחבר שתי קופסאות. עוד המלצה, בכל מפסקי תאורה, כאילו אם אתם עושים נקודת תאורה, אל תעשו יותר משלושה מפסקים באותה קופסה, תפצלו, אל תעשו כזה שביעיית מפסקים, זה אחרי זה גם יקשה לכם אם אתם רוצים לחבר מודולים, זה יקשה לכם אם אתם רוצים לחבר מפסקי מגע, זה יקשה לכם בהרבה הרבה דברים, תחסכו, תפצלו לכמה קופסאות, יכולות להיות אחת ליד השנייה, אבל בקופסאות נפרדות. אם אתם מתכננים לשים מפסקי טאץ' חכמים, מאוד ממליץ להשתמש בקופסאות גביס שלוש מקום, לא אחרות, כל המפסקי טאץ' כמעט, יש כאלה שמתאימות או לקופסאות עגולות 55, ואם זה גביס, כמעט הכל מתאים לשלוש מקום, אם אתם תעשו עכשיו קופסאות 4 מקום, 5 מקום, 6, לא משנה מה, לא יודע אם יש בכלל 5 מקום, אבל לא משנה, אם תעשו משהו אחר, יהיה לכם אחרי זה קשה לחבר את זה, שימו 3 מקום, תפצלו כמו שאמרנו, תודו לי אחר כך. עוד משהו, אל תערבבו שקעים ומפסקים באותה קופסה, לפצל, גם לא כדאי, גם יעשה לכם אחרי זה בעיות. שוב, אין עם זה שום בעיה טכנית מבחינת החשמלאי, אבל אל תעשו את זה, זה יקשה לכם אחרי זה לדברים של בית חכם. כמו עכשיו תרצו לעשות מפסק טאץ', אבל יש לכם שם שקע, אז מה תעשו עם השקע? כי אתם לא תוכלו לחבר. אז תפצלו אותם. גם לגבי תאורה ותריסים, דברים כאלה, לא לחבר תאורה עם תריסים. גם אחרי זה אתם באים לשים טאץ', והמפסקי טאץ' מגיעים או לתריסים או לתאורה, ואתם לא יודעים מה לעשות. תפצלו. צינורות שחשוב להעביר, חשוב להכיר, צינורות קוברה, מהארון תקשורת שלכם לכל קומה, אם יש לכם כמה קומות או כמה מפלסים, ממליץ אפילו שני צינורות קוברה מהארון תקשורת לכל אחת מהקומות, בלי עצירות באמצע דרך קומות ביניים, מאוד ממליץ. כמו שאמרנו, צינור קוברה מאיפה שהטלוויזיה, ממאחורי הטלוויזיה, למקום של המרכז מדיה, מתחת למזנון, ארון, whatever. אם יש לכם כמה קומות או כמה אזורים, אז לארונות שבין הקומות כדאי להעביר שני צינורות של אפילו של 75 מילימטר או שלוש של 50, כי יכולים לעבור שם הרבה דברים. לגבי איזה צינורות, אם אתם שמים כל מיני צינורות בקיר, אתם שמים, אז לשים צינורות מריחף ולא צינורות שרשוריים, הם יותר עמידים ודברים כאלה, צינורות 20 מילימטר, לא צינורות שרשוריים, לא לשכוח כל מקום שאתם מתכננים רמקול, ממנו לרסיבר, כל מיני דברים כאלה ששווה לעשות, אז תשימו לב. עוד טיפ כללי שאני חצי עשיתי ואני עכשיו מאוד מתחרט על זה, תצלמו איפה הצינורות בקירות עוברים, כלומר ממש תצלמו את הצינור בתוך הקיר, אפילו תשימו על התמונה שלכם, כלומר תערכו אותה אחר כך, תרשמו את המידות בדיוק מהרצפה, מהתקרה, מהקיר, whatever, מהצד, כי יגיע היום שאתם תרצו לתלות משהו, מדף, לא יודע, תמונה, ולא תדעו בדיוק איפה הצינור עובר, ולהיכנס עכשיו עם בורג לצינור בשביל תמונה זה סופר מבאס, אתם עלולים לחתוך איזה קבל רשת או משהו, אחרי זה אתם בבלגן לא נורמלי. אני אישית איפה שעוברים הצינורות המרכזיים שלי לארון תקשורת, אני צילמתי את זה, לא יודע איפה התמונה כרגע, איבדתי אותה, אין לי מידות מדויקות, ואני היום רוצה לתלות שם כל מיני מדפים, ואני מאז שנכנסתי לבית לא תולה אותם בנישה הזאת, רק בגלל שאני מפחד, כי אני יודע שזה צינורות שמגיעים עד לגג, עם מתח גבוה, מגיעים גם לפאנלים הסולאריים, ואם אני עכשיו פגעתי בצינור הזה, אני נכנס להרפתקה שאי אפשר לצאת ממנה, אז תמונות, מדידות על התמונה, ממש תשימו על התמונה מדידות, לשמור את התמונות האלה במקום מסודר, כדי שיהיה לכם להמשך. אתם תודו לי על זה יום אחד, גם אם לא היום, יום אחד אתם תגידו איזה מזל. שמחו עליי, לא עולה לכם שקל. אז בואו נדבר טיפה על תקשורת, אני מדבר בעיקר על תקשורת שקשורה לווי-פיי כרגע. אז קודם כל דבר ראשון זה להחליט איפה עושים את הארון תקשורת. לפעמים אגב אפשר לעשות את הארון תקשורת ביחד עם הארון מדיה, כלומר אם אתם מרחיקים את המדיה לאיזשהו ארון בצד, זה יכול להיות אותו מקום של הארון תקשורת, אם יש לכם איזה נישה גדולה, ככה זה אצלי בבית, אני אצרף תמונה. אפשר לעשות יותר מארון תקשורת אחד, אתם יכולים לעשות ארון בכל קומה, אתם יכולים לעשות כל מיני דברים כאלה, חוסך לכם לפעמים קבלים, צינורות, כל מיני דברים כאלה, להשקיע בזה, לתכנן, אל תתביישו גם להתייעץ עם איש תקשורת בהקשר הזה כבר עכשיו, כדי לחסוך את הבלגן בהמשך, זה קשה אחר כך, זה דברים שעוברים all over the place, מהקירות, מהטלוויזיות, מכל מיני כאלה, לארון, קשה לעשות את זה אחר כך כמו שצריך. עוד משהו שאפשר לעשות זה הרבה פעמים לשלב את הארון תקשורת עם הארון חשמל, תכף נדבר טיפה על גדלים וכאלה, אבל זה בהחלט אפשרי והרבה אנשים עושים את זה. לתכנן שזה יהיה מספיק גדול, כלומר, בעיקר עומק כדאי שיהיה לפחות 40 סנטימטר, אתם צריכים לחשוב איזה דברים הולכים להיות שם, דברים שקשורים לתקשורת, אני לא מדבר כרגע על דברים שקשורים לחשמל נטו, דברים שקשורים לתקשורת שאתם צריכים לחשוב עליהם ולדאוג שיהיה להם מקום. ראוטר, מודם, הרבה פעמים דברים נפרדים, בעיקר בבתים חכמים כשאתם מגלים שהראוטרים הטובים מגיעים בלי מודם, אז אתם צריכים גם ראוטר, גם מודם, גם סוויצ'ים, לפחות סוויצ'ים של 16 יציאות שצריכים להיכנס לשם, הרבה פעמים צריך פאץ' פאנל, נאס, מי שלא יודע, זה איזשהו מערכת לאחסון קבצים, שאתם יכולים לשים שם את כל התמונות שלכם, את כל הדברים שלכם, זה מין סוג של מחשב שמחברים אליו הארד דיסקים, גם אם אתם לא קונים כזה עכשיו, תחשבו על זה שאולי תרצו כזה יום אחד, זה מאוד נוח ותתכננו מקום. על פסק, הרבה פעמים אתם רוצים ציוד תקשורת והדברים שם, יש שם הרבה דברים יקרים, שאתם רוצים שימשיכו לעבוד קבוע, תכנן מקום לעל פסק, זה דבר די גדול בדרך כלל, אז תכנן לו מקום. access point, אם הארון שלכם עכשיו נמצא במיקום מרכזי, יכול להיות שתשימו שם גם access point, הרבה אנשים שעושים מערכות תקשורת מורכבות, בעיקר בדברים של בתים חכמים, access point הוא לא הראוטר, הוא רכיב נפרד, שוב, לתכנן מקום, איזשהו מקום ללפטופ, גם אם אתם אולי רוצים להכניס לשם רסברי פאי, תכננו מקום שיהיה מקום ללפטופ או לאיזשהו מחשב קטן, כמו נוק או משהו כזה, כי יכול להיות שיום אחד תחליטו שרסברי לא מספיק חזק לכם או whatever, תרצו לשים שם לפטופ, לתכנן לו מקום. שוב, כל הדברים האלה אתם לא חייבים לקנות, אתם לא חייבים לשים אותם כרגע, רק תדאגו שיהיה להם מקום, כי להגדיל את הארון עכשיו זה הרבה יותר קל מלעשות את זה אחר כך. עוד משהו שהרבה פעמים מכניסים לשם זה מכשיר NVR, זה בעצם כמו סוויץ' כזה שיודע גם לתת מתח למצלמות וגם יודע להקליט את את האינפוטים שלהם, גם לא חייבים להשתמש במכשיר כזה, שווה להכין לו מקום. זה לגבי הדברים שאתם צריכים לתכנן להם מקום. מה עוד לגבי ארון תקשורת? אני מאוד ממליץ לעשות שקעים נקבה ולא זכרים, כלומר לעשות שם שקעים של רשת. מהשקעים האלה אתם מחברים אחרי זה כל מיני קבלים קצרים, קבלים לגישור, קבלים של, לא יודע, 10, 20, 30 סנטימטר שיוצאים מהשקעים האלה. השקעים האלה מחוברים בצד השני לכל מיני מקומות, ליד טלוויזיות ודברים כאלה, ואז יוצא קבל קצר שמחובר לסוויץ'. אפשר הרבה פעמים, במקום לעשות שקעים נקבה, אם יש לכם הרבה, אז אפשר הרבה פעמים לשים פאץ' פאנל. פאץ' פאנל זה מין רכיב כזה שיודע לקבל, שאפשר לחבר עליו הרבה הרבה קבלים של רשת, ויש לו הרבה יציאות נקבה של תקשורת, RJ45, אז אפשר גם לשים את הפאץ' פאנל במקום שקעים בקיר. הרבה פעמים זה יותר נוח, במיוחד בכמויות גדולות. אחרי זה כשתקנו את הפאץ' פאנל, תשימו לב שאתם קונים פאץ' פאנל שמתאים לסוג הקבלים. יש הבדל בין קאט 5 לקאט 6 ו-7, מבחינת האובי ודברים כאלה, אז לתכנן קבל, לתכנן פאץ' פאנל מתאים. שוב, אתם לא צריכים להיכנס לזה כרגע. חוץ מזה, יש עוד כל מיני פתרונות אחרים, כמו יש איזו סדרה של ניסקו שנקראת הום אופיס, שמאפשרת לכם לשים, לעשות כאלה ריבועים של נקודות תקשורת, ובכל אחד אפשר לעשות, בכל ריבוע כזה אפשר לעשות 4 נקודות רשת, ואפשר לשים עד 8 ריבועים, אז אתם יכולים לעשות שם איזה 32 נקודות. זה גם כן אחלה פתרון, אם אתם רוצים ללכת לכיוון הזה. אם אתם מדברים עכשיו עם איזשהו תקשורת שמכין לכם את זה, או שאתם מכינים לבד, ואתם משתמשים בקאט 7 או קאט 6A, תשימו לב, תשתמשו בשקעים איכותיים, שקעי קיסטון טובים, לא בזבל. לא ממליץ לשים זכר, במיוחד לא על קאט 6 ו-7, לשים קיסטון כמו שצריך, עוד איזה 2 שקל, כדי שתקבלו משהו באיכות יותר נורמלית, תעשו את זה. בארון תקשורת, אני ממליץ לפחות על 8 שקעים, שהם מחוברים, כלומר, אתם תשימו איזשהו שקע שמחובר לארון חשמל, לשקע הזה תחברו עוד איזה 8 שקעים, כי כמו שאמרנו, כבר ראיתם, יש שם הרבה הרבה ציוד, ראוטר, מודם, סוויץ'ים, נאס, על פסק, אקסס פוינט, כל מיני דברים. השקע הזה תחברו איזשהו מגן ברקים או משהו כזה, ואליו 8 שקעים שישבו על הטיח קבוע. את השקע הזה אני מאוד ממליץ לחבר לנקודה נפרדת בארון חשמל, שהוא לא מחובר לכל מיני דברים, לאוטומטי נפרד בארון חשמל, כדי שאם עכשיו, אצלי לדוגמה, אני לא עשיתי שקע חדש בארון תקשורת, היה שם איזשהו שקע והוא מחובר על אותו מפסק של המנורות בגינה. עכשיו מה שקורה זה שהמנורות בגינה, כשיש גשם, לפעמים יש שם איזשהו קצר שאני עוד לא מצאתי מאיפה הוא מגיע, אז אני, לפעמים כשיש הרבה גשם אני רוצה לנתק את המנורות בגינה, כי הן עושות לי קצר והן מפילות לי את החשמל. עכשיו אני מנתק את המנורות בגינה, אין לי אינטרנט בבית, זה ממש מציק. טעות שלמדתי, כרגע מצאתי לזה איזשהו פתרון, אבל זה מציק. שימו את זה בשקע נפרד, במפסק נפרד בארון. קצת לגבי איזה קבלים, קאט 6, קאט 7, קאט 5, אז בגדול, ההבדלים העיקריים בין הקבלים, קודם כל זה, יש הבדלי מהירות, זה בעיקר רלוונטי למרחקים גדולים. לא ניכנס עכשיו מאוד מאוד לעומק לכל ההבדלים, לכל הניואנסים, אבל ההבדלים העיקריים זה הבדלים של מהירות על פני מרחק, והבדלים ברמת השיקוך וכל מיני הגנה מפני נזקים כאלה ואחרים, מפני השראות מגנטיות של חשמל. זה ההבדלים העיקריים. אני אישית חושב שגם ההבדל במחירים בין הקבלים עצמם הוא לא גדול. ההבדל העיקרי בתכלס הוא הבדל מבחינת עבודה. למשל קאט 7 הרבה יותר קשה לעבוד איתו מאשר קאט 5, כי הוא הרבה יותר קשיח, אז הרבה יותר קשה לשים אותו בכל מיני מקומות. אני יכול להגיד שאני בבית שלי שמתי קאט 7 על הכל. גם אני ממליץ לקחת קבלים איכותיים של טלדור, קבלים אדומים או משהו כזה, ולא קבלים פשוטים. ההבדלים במחיר הקבל מאוד מאוד זניחים. כמו שאמרתי, ההבדלים בעיקר הם מבחינת העבודה. יותר קשה לעבוד עם קאט 7. אני אישית לא איש תקשורת, ואני עשיתי את כל המפסקים ואת הפאץ' פאנל לבד. קצת יוטיוב, קצת כלים בסיסיים מאלי אקספרס, הכל עובד פרפקט. והצלחתי להסתדר עם הקאט 7. אני ממליץ לפחות לעשות לכל המקומות לפחות קאט 6A, גם אם לא הולכים על 7. בין 6 ל-A ל-7 יש הרבה אנשים שיגידו לכם שאין סיבה לעשות את זה. זה נתון לוויכוח, אבל תעשו לפחות 6A. אתם עכשיו מעבירים את זה בכל הקירות, אתם לא רוצים להחליף את זה בעוד כמה שנים. אם אתם עושים מצלמות או משהו כזה, הרבה פעמים אפשר להסתפק בקאט 5 למצלמות, אבל בכל השקעים שמגיעים לטלוויזיות ודברים כאלה, ממליץ לעשות לפחות קאט 6A. כמו שאמרנו, קצת יותר קשה אם הולכים לדברים האלה מבחינת השכולות וחיבורים. כשאתם עושים את המחברים, אז להשתמש, כמו שאמרנו, בקיסטון, נקבה ולא בזכרים. איפה צריך לשים נקודות תקשורת, איפה כדאי? אז קודם כל, מן הסתם, בארון תקשורת, איפה שישב הראוטר שלכם, והסוויצ'ים, מאוד חשוב. וכמובן, בכל ארון תקשורת, אם יש לכם בעוד קומות, אז מן הסתם, ארון תקשורת, הדבר הכי חשוב בו זה תקשורת וחשמל. אני מאוד ממליץ להכין נקודות רשת בכל מיני מקומות, כמו הנמכות גבס למיניהם, כדי שתוכלו אחרי זה לחבר access point. Access point הם בדרך כלל יושבים בכל מיני מקומות מרכזיים, כמו הנמכת גבס או קירות גבס, שזה יכול להיות אחלה מקום. אז תכינו מראש נקודת תקשורת. אם אין לכם הנמכות, תחשבו איזה נקודות מרכזיות בבית, איזשהו ארון מרכזי או נישה מרכזית שאתם הולכים לשים שם access point בשביל שיהיה לכם כיסוי Wi-Fi טוב, תדאגו לשם לנקודת תקשורת. אם אתם כן עושים את זה בהנמכות או משהו, תחשבו שאתם לא רוצים כל כך לראות את ה-access point בדרך כלל, אז תכינו את הנקודת רשת באיזשהו מקום שהוא יחסית מוסתר, ואת ה-access point אחרי זה תתלו על הקיר, על התקרה, מה שצריך. אני ממליץ להכין באזורים האלה של ה-access point גם נקודת חשמל, למרות שרוב, הרבה מה-access point יודעים לקבל מתח מ-POE, אני עדיין ממליץ נקודות חשמל, כי יכול להיות שאתם תחברו access points אחרים, יכול להיות שבסוף תעבדו עם mesh, והוא יצטרך חשמל בכל מקום. תכינו רשת וחשמל לכל מקום שאתם שוקלים לשים access point. כל מקום שהולך להיות בו switch, בדרך כלל ארונות תקשורת, אבל לא חובה להכין נקודות תקשורת. תכנן מיקומים של hubים למיניהם. אתם הולכים, לשים איזשהו hub של זיגבי, של שיומי, סמארט סינקס, של סמסונג, לא משנה מה, תחשבו איפה אתם רוצים לשים כל מיני דברים כאלה של בית חכם, שהם בדרך כלל דברים שצריכים א' להיות מחוברים קבוע, וב' אתם לא כל כך רוצים לראות אותם ולהתעסק בהם, השאיפה שלכם זה להסליק אותם, אמרתי, אפשר לשים את זה לפעמים מעל מזגנים, לפעמים בתוך ארון תקשורת, לפעמים בנישות, תכנן את הדברים האלה, לשים שם נקודות חשמל כדי שתוכלו לחבר את כל ההאבים האלה, איפה שהם יהיו, יכול להיות שזה רסברי פאי, כל מיני כאלה. לגבי לגבי נקודות תקשורת, אני ממליץ לכל חדר לשים משהו כמו 4 נקודות, 3 ליד הטלוויזיה אם אתם מתכננים. בסוף היום רוב הדברים עובדים על רשת, אחד מתחבר לטלוויזיה, אחד מתחבר לסטרימר, אחד מתחבר אולי למשהו אחר שישב שם, פלייסטיישן, רסיבר, לא יודע מה. שימו איזה 3 נקודות תקשורת, לפחות 2 ליד כל טלוויזיה. אם אתם מתכננים איזשהו שולחן עבודה, גם כן להכין נקודת תקשורת לידו, כדי לחבר אחר כך בהמשך מחשב. שוב, גם אם אתם לא עושים כרגע, וגם אם אתם לא שמים טלוויזיה ולא שמים שם כלום כרגע, שימו נקודות תקשורת. אחרי זה קשה להעביר לנקודות האלה תקשורת, ואין מה לעשות, קבל עובד תמיד טוב יותר מווי-פיי, במיוחד כשמדברים על צרכנים כבדים כמו טלוויזיות, סטרימרים וכאלה. מאוד ממליץ לעבוד עם קבל, זה יותר יציב, זה יותר מהיר. צרכנים כבדים, שימו. בין הקומות להעביר גם קבלים של לפחות 2 קבלים של תקשורת, להעביר קבל מהארון המרכזי לכל ארון או לכל קומה, קבל שלא משורשר באמצע בדרך כלל, אלא שובר ישירות לארון המרכזי, עדיף, כך שתוכלו לקבל דברים עם פחות שרשורים, יותר רציבים, עובדים יותר טוב, עדיף. מצלמות, קודם כל לגבי מצלמות, מה צריך לעשות, מה צריך לתכנן. אז קודם כל, ממליץ להעביר קבל תקשורת, מן הסתם, 5E. רוב המצלמות היום יודעות לקבל מתח באמצעות POE. POE, Power Over Ethernet. כלומר, בסוף, בתכלס, קבל את החשמל שלהם מהקבל רשת. אז מה צריך לעשות? צריך להעביר קבל רשת. גם, כמובן, יש מצלמות Wi-Fi וכאלה, אבל עדיף, אם אתם עכשיו בשלב ההכנה, להעביר קבל רשת, גם עובד יציב יותר. מצלמה גם כן סוג של צרכן כבד, אמנם באפלואוד, אבל הוא מעלה הרבה מידע, אז אתם רוצים שיהיה מחובר כמה שיותר מהר או כמה שיותר טוב, הוא גם הרבה פעמים נמצא במקום יחסית מרוחק, מחוץ לבית וכאלה, יחסית מרוחק מה-access point, אז הקליטה אצלו הרבה פעמים לא כל כך טובה, במיוחד למצלמות חוץ, אז תעבירו קבלים, בדרך כלל מספיק קבל 5E. אני ממליץ גם להכין שקעים ליד איפה שאתם מתכננים מצלמות שקעים של חשמל, למרות שרוב המצלמות יעבדו עם POE, יכול להיות שתקנו בסוף מצלמה שאין לה POE, או שלא תקנו, שלא יהיה לכם סוויץ' POE, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, בזמן ההכנה, אני ממליץ להכין גם שקע וגם רשת, לא לוותר, לא על זה ולא על זה, לדעתי. אם אתם מתכננים לשים איזשהו NVR, כמו שאמרנו, מכשיר הקלטה, שמשמש גם כסוויץ' POE, או שאתם מתכננים לשים סוויץ' POE בשביל המתח ולא שמים NVR, לחשוב איפה הדבר הזה מוקם, כי בסוף אתם צריכים שכל המצלמות, קבלים של כל המצלמות, יגיעו לדבר הזה כדי לקבל מתח. אז אם למשל, יש לכם שתי ארונות תקשורת, באחד מהם יושב ה-POE, אבל הקבל רשת של המצלמה מגיע לארון הראשון, אז יהיה לכם עכשיו בעיות מהדברים האלה, אז תדאגו שכל המצלמות מגיעות למקום אחד, ובמקום הזה, זה המקום שבו יהיה ה-Switch POE או ה-NVR. מה צריך לגבי מצלמות? צריך להכין, אם אתם לא שמים קבל כרגע, אז לפחות להכין איזשהו צינור 20 מילימטר בשביל להעביר אחרי זה את הקבלים. לגבי המיקום של המצלמות, תתכננו אותם שלא יהיו גבוהות מדי, אם זה מצלמות חוץ או משהו כזה, לא בגובה קילומטר, זה משהו כמו בין 3 ל-4 מטר זה אחלה. מצלמות אינטרקום או מצלמות של כניסה לבית, הרבה אנשים רוצים דברים כמו רינג לדוגמה, אז להכין גם כן באזור של הכניסה לבית מבחוץ, להכין איזושהי נקודת חשמל. אם יש לכם ארון חשמל מחוץ לבית, זה יכול להיות אחלה מקום לעשות בתוך הארון שקע כדי אחר כך ולהעביר צינור מהשקע הזה לאיפה שתשימו את המצלמה, כדי שתוכלו לחבר את המצלמה לחשמל בתוך הארון ולא יראו את השנאי וכאלה. למרות שיש הרבה מצלמות שעובדות על סוללות, תעשו הכנה כדי שאם תרצו אחר כך לחבר לחשמל ולא להחליף סוללות או להטין, זה יהיה לכם הרבה יותר נוח, ועדיף לתכנן את זה ככה שלא יראו את זה, אז תנסו לראות אם יש לכם איפה להסליק את השקע מחוץ לבית. עוד משהו ששווה להכיר זה שבדרך כלל המצלמות האלה דורשות מתח של בין 16 ל-24 וולט, אז אם אתם מדברים על בית שאתם משפצים וכבר יש שם איזשהו פעמון ישן של בית, בדרך כלל הפעמונים האלה גם כן עובדים על אותם מתחים, ואז אתם בדרך כלל יכולים פשוט להתבסס על החיבור של הפעמון ולחבר משהו יותר מתוחכם במקומו ולהשתמש בו כמקור מתח במקום שקע נפרד, אז גם כן משהו ששווה להכיר. תריסים, אז אם אנחנו מדברים כמובן על תריסים חשמליים, אז מאוד מומלץ להפריד את המפסקים לקופסאות נפרדות, לכל קופסה לשים מפסק אחד ולא לחבר, כאילו יכול להיות שיש לכם שלוש חלונות אחד ליד השני בסלון ואתם תחברו עכשיו את כל המפסקים, הכפתורים המכניים באותה קופסה, אחרי זה תרצו להחליף את זה לטאץ' או משהו כזה, או תרצו להכניס שם מודולים חכמים, לא יהיה לכם מקום, לא יהיה לכם מפסק טאץ' שמתאים. נכון, קצת פחות יפה לשים כמה קופסאות, אבל ממליץ מאוד לפצל אותם ולשים מפסק אחד בכל קופסה. גם פה מפסקים, קופסאות של שלוש מקום בדרך כלל, גביס שלוש מקום. אם אתם עושים שני מפסקים באותו קופסה, אז במקרה הזה ספציפית כן כדאי להשתמש בקופסה של ארבע מקום, כדי שתוכלו, שיהיה לכם יותר מקום אחר כך לכל מיני מודולים חכמים שיושבים מאחורי, שיושבים בתוך הקופסה. במקרה הזה, כי אם אתם עושים שניים ביחד, בכל מקרה כנראה שלא תשתמשו בטאץ' אלא תשתמשו במודולים חכמים מאחור, בתוך הקופסה. עוד משהו זה כמובן לא לערבב מתגים של תאורה ותריסים, כל הסיבות שדיברנו עליהם. ועוד משהו שאפשר הרבה פעמים לעשות זה לחשוב על הנקודת ביקורת של התריסים, או איפה שהמנוע של התריס, והרבה פעמים אפשר לחבר שם את המודולים, אבל תדאגו שיש לכם לשם קו אפס, כמו שאמרנו. אתם יכולים גם שם להגדיל טיפה, לשים שם קופסה טיפה יותר גדולה באזור, כדי שתוכלו לחבר שם אחר כך את המודול. הרבה אנשים עושים את זה כי אין להם מקום פה שהמפסק עצמו, אז גם כן משהו ששווה להכיר. וכמובן להכין חשמל באזור, אם אתם לא עושים כרגע תריסים, אז להכין חשמל איפשהו מעל החלון, כדי שתוכלו אחרי זה לחבר תריסים. לא לשכוח להכין חשמל גם לוילונות. אז אם אתם עושים ממש שקע, אז שניים, אם אתם רק עושים שם איזושהי נקודה עם הכנה, אז תפצלו את זה אחרי זה. שליטה בבית החכם. בסוף יש לכם בית חכם, אתם שולטים בו בכל מיני דרכים, זה יכול להיות רמקולים חכמים ואובר וויס, יכול להיות מהפלאפון, כל מיני אוטומציות, חיישנים, אבל עוד רכיב מאוד מאוד חשוב בשליטה זה טאבלטים שנמצאים בכל מיני מקומות בבית. זה הרבה פעמים הדרך הכי מהירה והכי נוחה לשלוט. כמובן, אתם לא צריכים לבחור דרך אחת, אני משתמש בכל הדרכים, רוב האנשים משתמשים בכל הדרכים, חלק קורה אוטומטי, חלק אני בפלאפון, חלק אני אומר לגוגל לעשות, מה שנוח באותו רגע. אז תחשבו איפה אתם רוצים לשים טאבלטים כאלה כדי לשלוט, כמובן תלוי בגודל של הבית וכל מיני דברים כאלה. אחד המקומות הנפוצים זה ליד הכניסה לבית, כי מאפשר לכם גם כשאתם יוצאים לחבות הכל בבת אחת, גם כשאתם נכנסים להדליק כל מיני דברים וכאלה. עוד מקום פופולרי לפעמים זה או בסלון או במטבח לדוגמה, שאתם רוצים כל מיני דברים, כי תחשבו שהבית החם גם הרבה פעמים שולט לכם על המוזיקה, אז אתם רוצים איזשהו טאבלט במטבח, אולי אתם בטאבלט הזה גם מסתכלים על מתכונים, אני לא יודע. גם במטבח הרבה פעמים כדאי לעשות איזושהי הכנה, לפעמים בחדר שינה, ליד המיטה כדאי לעשות הכנה, שוב כל אחד והבחירות שלו, רק תתכננו איפה אולי תעשו טאבלט כדי שתעשו הכנות. שוב, אתם לא חייבים לשים טאבלטים כרגע, רק שתהיה לכם הכנה. מה זה ההכנה הזאת? אז ההכנה הזאת היא לעשות איזשהו צינור ריק, שבצד השני שלו, כלומר צד אחד הוא יהיה איפה שהטאבלט והטאבלט יסתיר אותו, וצד שני יהיה לכם איזשהו שקע שהוא שקע מוסתר שלא יראו אותו, שדרך שם תחברו את הטאבלט הזה לחשמל. עוד משהו שאפשר לעשות הרבה פעמים זה להכין קופסה גביס, נגיד שלוש מקום איפה שהטאבלט יושב. הקופסה הזאת אתם תשימו בה מין שקע USB כזה שתופס אחד מקום, אבל לא תחברו אותו בצורה ישרה אלא תחברו אותו כאילו ב-90 מעלות, ככה שהוא יהיה בתוך הקופסה. את הטאבלט תחברו, הראש שאתם מחברים לא יבלוט מהקיר, אני אנסה לצרף איזושהי תמונה אם אני אמצא. אני גם, משהו שאני לא עשיתי ומתחרט אליו, כי יש לי עכשיו כל מיני קבלים מציקים שעוברים במקומות לא נוחים, אבל אולי אני יודע עשה את זה. אז כאילו הטאבלט מסתיר את הקופסה, בתוך הקופסה יש לכם שקע USB ואליו מתחבר הקבל, ככה שבעצם הטאבלט יושב על הקיר, הוא מחובר לקיר, לא רואים שום קבל, שום דבר, שום כלום. מאוד מאוד ממליץ להסתכל בהקשר הזה על כל מיני פתרונות של משהו שנקרא MB Mount. MB זה קיצור של מייק ברנד, שהוא זה שעושה את המאונטים האלה. אתר שלו זה mbmounts.com. תסתכלו שם, יש לו כל מיני פתרונות לפי איזה תשתית יש לך, שתשתית 5 וולט, תשתית 220, תשתית זה, כדי לחבר כל מיני טאבלטים. יש לו אחלה דברים, טיפ טיפה יקר, אבל לא כזה נורא. שווה להסתכל כבר עכשיו באתר שלו, כדי שתוכלו לתכנן איזה הכנות תעשו כדי לחבר אחר כך את הטאבלט. בסוף, שוב, זה בדרך כלל במקומות יחסית מרכזיים, וחבל לחייר אותם, אז שווה להכין את זה. מזגנים. אז איך מחברים מזגנים לבית חכם? יש בתכלס כמה סוגים של פתרונות. פתרון אחד זה מן הסתם מזגנים שהם מגיעים כבר עם וי-פיי, כל מיני כאלה של תדירן, של אלקטרה. אני מאוד ממליץ, אם קונים מזגן של מחובר לווי-פיי, לבדוק מראש את התאימות שלו למה שישמש לכם כבית חכם. אם זה הום אסיסטנט, אם זה סמארט סינקס, לבדוק את האינטגרציות, אם זה גוגל הום או אלקסה או וואטאבר, לבדוק תאימות. כי זה מזגן, זה הוצאה יקרה, ואתם קונים מזגן עם וי-פיי ובסוף אתם לא יכולים לשלוט עליו מהטאבלט ומהגוגל הום ומכל מיני כאלה, זה די מבאס. אני אישית משתמש במזגנים של תדירן אלפא, שיש להם מוצרים על ידי חברה שנקראת גרי, ויש להם איזושהי קומפוננטה להום אסיסטנט. קומפוננטה עובדת טוב, הווי-פיי של המזגנים, הרכיב החומרתי לא עובד משהו, הם מתנתקים הרבה, מבאס ממש, ברמה שכאילו, כשזה עובד זה עובד טוב, והרבה פעמים זה מתנתק ואני צריך להתחיל לחבר מחדש, ברמה שזה לא יציב, ואני שוקל לעבור לאחד הפתרונות האחרים. פתרון נוסף זה סנסיבו, שיש לו כל מיני יתרונות, הוא טיפה יקר יחסית לפתרונות אחרים, אבל הוא נותן לכם גם איזשהו סוג של חיווי חוזר, סוג של, זה גם כן פתרון. ועוד פתרון פופולרי שיש זה לשים איזשהו רכיב שיודע לשלוח פקודות אינפרה, כמו ברודלינק, זה הפתרון הנפוץ, שהוא זה שעושה את השליטה, ובנוסף לשים או איזשהו חיישן דלת חלון על התריסים של המזגן כדי לקבל סטטוס אם הוא דולק ומחובה, או לשים איזשהו רכיב שיודע על השקע שיודע, או בתוך השקע כמו שלי, שיודע לבדוק את הצריכה באותו רגע, ואז לפי זה לדעת אם הוא מחובה או דלוק. זה מין פתרון משולב כזה שמשהו אחד שולט ומשהו אחד נותן לכם את הסטטוס. זה הפתרונות הנפוצים. מה צריך לעשות לגבי זה? בעיקר מבחינת הכנות, לדאוג לשקעים מתאימים. אם אתם הולכים לשים שם ברודלינק, אתם צריכים איזשהו שקע שהברודלינק יחובר אליו. גם בדרך כלל רצוי ליד המזגן, כבר אמרנו שמראש כדאי לשים שם איזשהו שקע, בלי קשר. זה ככה הפתרונות הנפוצים, אתם לא חייבים להחליט הכל עכשיו, אבל לפני שאתם קונים את המזגנים, תחשבו על זה טיפה לפחות. תאורה. בואו נדבר על תאורה. אז אם אתם מתכננים לעשות איזושהי תאורה נסתרת בבית, וזה אגב אחלה דבר, אני מאוד מרוצה שעשיתי כל מיני תאורות נסתרות, זה התאורה שאני משתמש בה הכי הרבה בבית, כי זה התאורה הכי נעימה מבחינתי, היא לא מסנברת, היא מפוזרת טוב, אז זה אחלה דבר, אני אצרף תמונה כמובן, למרות שבתמונה התאורה נראית הרבה פחות טוב, ניסיתי לצלם את זה, אבל אם עושים תאורה נסתרת, אז לחשוב איפה אתם שמים את השנאים של הפסי לד, בדרך כלל רצוי לא לשים אותם בקצוות, אלא דווקא לשים אותם באמצע, כי יש כל מיני הנחתות לאורך הפס, אז אם יש לכם פס ארוך ושנאי בקצה, אתם תצטרכו כל מיני מגברים כאלה באמצע, זה מציק, אז עדיף לשים, לתכנן את השנאי באמצע ולחשוב איפה מסליקים אותו. זה בדרך כלל משהו בגודל של הארד דיסק כזה, פחות או יותר, אז תחשבו איפה אתם שמים אותו, בתוך הגבס או באיזשהו מקום, תכננו את זה. ככה בדרך כלל עד איזה 5-7 מטר, זה בדרך כלל עובד די חלק, כמובן זה תלוי בסוג הפס, בסוג השנאי, בהרבה דברים אחרים. אם אתם מתכננים ספוטים בהנמחת גבס, מנורות עגולות כאלה, שיושבות בתוך הגבס, אני מאוד ממליץ להעביר קבל עם 4 גידים, ולא של 3 גידים, כדי להעביר פאזה קבועה. למה? כי יש היום משהו שנקרא ספוטים של תאורת חירום, מה זה אומר? זה ספוטים שהם בעצם, יש להם סוללה פנימית, הם כל הזמן ניתנים מהפאזה הקבועה, כי כמובן הם צריכים להיטען, אז ברגע שאם אתם שמים רק פאזה עם פאזה חוזרת, אז כשהמנורה הקבועה אין חשמל, אז אתם צריכים גם פאזה קבועה וגם את הפאזה שחוזרת, ואז מה שקורה זה שבעצם כשיש לכם הפסקת חשמל, הוא מפעיל את הסוללה, ויש לכם בעצם את התאורה של הספוטים, אתם לא צריכים לשים כל מיני תאורות חירום, זה אגב פתרון לא מאוד מוכר, אבל הוא גם מאוד זול, לא דורש הרבה דברים. אני אישית חשבתי על זה מראש, תכננתי את זה מראש, והיה לי איזשהו קצר בתקשורת עם החשמלאי, והוא העביר לקבל של 3 חוטים, ולא שמנו לב לזה בזמן, ואכלתי אותה וחזרתי לפתרון הישן והמעצבן של לשים כזה איזשהו מנורת חירום מגעילה כזאת באיזשהו מקום. סתם כי לא שמתי לב, למרות שחשבתי על זה. מה עוד? לחשוב אם אתם רוצים כל מיני תאורה נסתרת בכל מיני מקומות מיוחדים, גם שווה לחשוב על זה עכשיו ולהכין את החשמל. מקומות נפוצים כמו איזשהם מדפים צפים במטבח או בסלון, הרבה פעמים יפה לעשות שם איזשהו פס לד, מאחורי הטלוויזיה, כאילו במסגרת כזה, אני גם כן אצרף איזושהי תמונה. אם אתם רוצים בכלל זה אחרי זה תוכלו לשים שם אמביאנט לייט, שככה, שמתכתב כאילו עם מה שרואים בטלוויזיה ועושה תמונה, עושה תאורה לפי זה. ארונות במטבח, הרבה פעמים נחמד לשים שם תאורה נסתרת, או באי במטבח, אז גם, חשבו על זה מראש, תכינו חשמל במקומות האלה, כדי שתוכלו לשים תאורה נסתרת אם תרצו. אם אתם מתכננים מעבררי תקרה, שאגב בעיניי זה סופר מומלץ מעברר תקרה, ממליץ להעביר כאילו, להעביר אליו פאזה נפרדת, ממנו למפסק, כדי שאחרי זה יהיה לכם יותר גמישות, ותוכלו להחליט, יש שם כל מיני מעבררים כאלה ואחרים, כאלה שהם כאילו על אותו חיבור של המנורה, אז אתה צריך לשלוט בזה דרך המעברר, ויש כאלה שהם חיבורים נפרדים, ואז אתה יכול לשלוט בזה מהמפסק. ממליץ מראש לעשות הכנה, אני גם לא עשיתי את ההכנה הזאת לצערי, יש לי כאילו מעברר שמחובר על אותו שקע, ושמתי שם איזשהו מודול של סונוף, שדרכו אני יכול לשלוט גם במעברר וגם בתאורה, ומבחינת השקע החשמלי, החשמל עובר שם כל הזמן, והשליטה שלי נעשית כאילו מבחוץ, גם עם איזשהו שלט ששם ליד המפסק, וגם מהפלאפון, גוגל הום, whatever. אז למרות שלא עשיתי הכנה נפרדת, הצלחתי לפתור את זה, אבל רצוי לעשות הכנה כדי שיהיה לכם יותר גמישות בהמשך, וגם זה לא תוספת גדולה, זה להעביר עוד חוט אחד בצינור שבין המפסק למקום של המנורה או המעברר. מקלחות. אז מה אתם רוצים לעשות שקשור למקלחות? אז קודם כל אני מאוד ממליץ לעשות הכנות לגז או לחשמל, אם מדברים על חשמל תלת פאזי, אם אתם רוצים לשים אחר כך בהמשך איזשהו מחמם מים מהיר, אז מאוד מאוד מומלץ להכין חשמל או גז כבר לשם, מאיפה שהבלוני גז מגיעים, לאיפה שישב המחמם מים, שזה בדרך כלל באיזשהו מקום ליד הדוד, אז תעשו הכנות כאלה. אם אתם רוצים, אם אתם אוהבים לשמוע מוזיקה או פודקאסטים או משהו כזה במקלחת, אז תשימו איזשהם הכנות, כל מיני הכנות של שקעים מוגנים למים. בכל מקרה, בלי קשר לרמקולים, מאוד ממליץ לעשות לפחות 2 שקעים במקלחת, משמש לכל מיני דברים אחר כך, זה יכול להיות פן, יכול להיות מכונת גילוח, מכונת תספורת, whatever, אל תשכחו לעשות שקעים במקלחת, מברשת שיניים חשמלית, לא יודע מה, אז לעשות שקעים במקלחת, ואם רוצים רמקולים, אז לעשות גם הכנות לרמקולים, אם זה קבל של רמקול או איזשהו שקע גבוה כדי לשים שם ליד התקרה איזשהו רמקול. מה עוד? אם אתם עושים דוד חשמלי, אז לעשות מראש הכנות עם קונטקטור בארון חשמל, כדי שאחרי זה אם תרצו לחבר כל מיני רכיבים חכמים, מאוד ממליץ לא לחבר ישירות רכיבים חכמים לדוד, זה מסוכן, אל תעשו את זה. במיוחד לא כל מיני דברים סינים, אבל אם אתם עושים את זה דרך קונטקטור, הכל בסדר, אין שום בעיה לעשות את זה, גם עם רכיבים סינים זולים. אם אין לכם קונטקטור, לפחות תשימו רכיב עם תקן כמו סוויצ'ר, למרות שגם הוא, אני כל יום רואה אנשים שנשרף להם הסוויצ'ר, ממליץ מאוד לעשות הכל דרך קונטקטור, אז להכין את זה כבר מראש, כל חשמלה שתדברו איתו ידע על מה אתם מדברים. אינטרפוץ חכם, אחלה של דבר, לצערי לא הכרתי את זה לפני, אני מספר לכם על זה עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שבעצם איפה שאתם שולטים במים, אתם יכולים, יש לכם מין רכיב חכם, שמאפשר לכם לשלוט מראש בטמפרטורה, והוא בעצם עושה כמה דברים. אחד, הוא מאפשר לכם לקבוע טמפרטורה מדויקת, שזה הטמפרטורה שאתם אוהבים להתקלח בה. דבר שני, הוא בטיחותי לילדים, כלומר יש לכם ילדים קטנים, אתם יכולים לעשות שם בדרך כלל כל מיני סוגי נעילות ילדים וכאלה, שמונע את זה שהילדים פתאום יזיזו את המים למים החמים ויקבלו קביעה. בטוח שכל הורה מכיר את הסיפור הזה שפתאום הילד הזיז את הברז. ועוד משהו מאוד נחמד זה שהאינטרפוץ חכם הוא בעצם דוגם כל הזמן את הטמפרטורה של המים, והוא מאוד מאוד מהיר, כלומר יש לו איזושהי נקודת דגימה, וברגע שהוא רואה למשל שהמים פתאום נהיו קרים יותר, כי מישהו פתח ברז במקום אחר, אתם מכירים את הקטע הזה שפתאום מישהו פותח ברז, ואז יש לכם 10 שניות של מים יותר קרים, אז אתם מחממים, ואז הוא סוגר את הברז, ואז פתאום המים חמים מדי, אז אתם מקררים, וזה מציק. אז האינטרפוץ החכם בעצם עושה את כל זה הרבה יותר מהר מכם, הרבה יותר טוב, ככה שהטמפרטורה נשארת יציבה, וזה סופר מפנק. שימו לב שזה דבר יחסית יקר, אני לא זוכר בדיוק את המחירים, אבל זה, לדעתי זה 1,500 שקל או משהו כזה, זה פינוק, זה יקר, אבל אם יש לכם כסף זה אחלה פינוק, שווה להכיר את זה, לדעת. שוב, אני אם הייתי יודע את זה מראש הייתי עושה, לא הכרתי, לא עשיתי, אולי יום יבוא ואני אעשה, עכשיו זה יותר בלגן, לחצוב בקרמיקות, עניינים, יותר מורכב. עוד משהו, מפזרי חום ותנורי מקלחת, לא לשכוח להכין להם שקעים גבוהים איפשהו, כדי שתוכלו לחבר איזשהו מפזר חום. גם אליהם לא לחבר ישירות מודולים, במיוחד לא מודולים סינים, זה מסוכן. תחברו דרך קונטקטור או משהו כזה, או פתרון אחר, זה אגב מה שאני עשיתי בסוף, כי לא שמתי שם קונטקטור, כי זה השקעים ישנים שהיו בבית לפניי. מה שאני עשיתי זה אני קניתי פשוט מפזר חום שיש לו שלט אינפרה, עלה איזה 200 שקל ביום סנטר או באייס או לא יודע, יש לו שלט. מה שעשיתי, לימדתי את הברודלינק, את הקודים של השלט, יש לו כולה כמה קודים של עצמה גבוהה, עצמה נמוכה, ויש לו אגב גם תאורה, שהיא תאורה מאוד נחמדה בלילה כי היא מאוד חלשה. לימדתי את הברודלינק, אני יכול לשלוט עליו מהגוגל או מהפלאפון, ממה שאני רוצה. העפתי את השלט המקורי לאיזשהו מקום לא ידוע, כדי שאני תמיד אוכל לדעת מה המצב שלו. שמתי מפסק מדבקה בקיר, שולט עליו משם, אחלה של דבר שבעולם. אז זה גם כן עוד פתרון למפזרי חום וכאלה. פאנלים סולאריים. אם אתם מתכננים בהמשך לעשות איזשהם פאנלים סולאריים, אז תשימו לב שפאנלים סולאריים צריכים כמה הכנות. אחד, הם צריכים חיבור רשת באזור של הפאנלים, אם יש לכם איזושהי עליית גג או משהו כזה. פאנלים סולאריים בסוף בדרך כלל מתחברים לרשת כדי לדווח את המצב, את ההספק, את כל מיני דברים כאלה, תקלות, הרבה הרבה דברים. הם צריכים חיבור תקשורת, אז לדאוג שיש חיבור תקשורת איפשהו באזור שלהם. גם אם אתם חושבים אולי בהמשך לעשות פאנלים ולא בטוח כרגע, כי זה מן הסתם הוצאה מאוד יקרה, אז תכינו לפחות את החיבור רשת. ועוד משהו שצריך זה צינור קוברה מהאזור של הפאנלים עד לארון חשמל. זה צינור, אני ממליץ שם גם צינור גדול יחסית, אפילו לא 50 אלא אפילו 70 או שני צינורות של 50. לדאוג שצינור הזה הוא פנוי, כלומר לא להעביר בצינור הזה 1,000 קבלים אחרים ואז הוא עמוס מדי. אני עשיתי את הטעות הזאת, לא היה לי צינור מתאים, היה לי צינור שעובר ועברתי דרך צינור ואז לצינור אחר והיו שם מלא דברים. היה לא קל בכלל להתקנה, כי בסוף עוברים קבלים של חשמל, תלת פאזי או משהו מאוד עבים מהפאנלים לארון חשמל. זה קבלים עבים, הם צריכים הרבה מקום וזה השכלות מורכבות וזה בדרך כלל גם שכלות ארוכות, כי הארון חשמל נמצא בכניסה לבית, והפאנלים נמצאים על הגג, ויכול להיות שזה שתי קומות למעלה, אז גם ככה זה מקום מסובך, כי יש שם הרבה סיבובים באמצע, וזה השכלה ארוכה, וזה קבלים עבים וקשיחים. תכינו צינורות גדולים ופנויים בשביל זה, אם אתם מתכננים את זה מתישהו בהמשך. תכינו, אגב, באופן כללי אני ממש ממליץ על פאנלים סולאריים בדרך כלל, כלכלית זה השקעה מדהימה, בהרבה מאוד מהמקרים, כמובן זה תלוי בגודל הגג, בכיוון, כמה צל יש לכם, לאיזה כיוון הוא פונה, אבל בהרבה מקרים זה ממש אחת ההשקעות הכי כלכליות שאתם יכולים לעשות בעיניי, בסיכון מאוד מאוד נמוך ועם תשואה ביחס לסיכון מאוד מאוד טובה. כמובן, אני פשוט אומר ששווה לבדוק את זה, אפילו אתם יכולים, ברוב החברות הגדולות מציעות לכם אפילו פתרון שהם מממנים לכם את הפאנלים ולוקחים חלק מהתשואה אליהם, ככה שאתם אפילו לא צריכים לשלם על הפאנלים כלום, אם אין לכם תקציב לזה. למרות שכלכלית נטו, עדיף לא לעשות את זה במודל הזה בדרך כלל, אבל זה שווה, כי זה, אם אין לכם כסף, זה ממש לקבל כסף על כלום. אתם לא משלמים כלום ומתחילים לקבל כסף בלי לשלם כלום. זה לגבי פאנלים. עוד קצת נקודות כלליות ששווה לדעת ולהכיר. קודם כל, הכי הכי חשוב, לא להתעסק בחשמל לבד. זה מסוכן, זה הורג. אל תעשו את זה. תזמינו חשמלאי, אתם יכולים לדבר איתו, להראות לו, לתת לו לשמוע את הפרק, לתת לו לראות את הסיכום של הפרק, מה שאתם רוצים, לדבר איתו, אל תעשו חשמל לבד, זה מסוכן, זה גם כמובן לא חוקי, אבל עזבו את זה, זה פשוט באמת באמת מסוכן. זה הדבר הכי הכי חשוב. אם אתם מתעסקים בנקודות תקשורת, להכין שיקי רשת וכאלה, אתם יכולים לעשות את זה, במקרה הכי גרוע לא תצליחו, תזמינו אחרי זה איש תקשורת. באמת שזה לא משהו מאוד מאוד מורכב, קצת יוטיוב, קצת ידיים טובות, כמה כלים ב-100 שקל באלי אקספרס, ואתם יכולים לחסוך הרבה כסף, אבל לא בחשמל. עוד נקודה זה כל מיני מודולים שאתם רוצים להרכיב מאחורי שקעים ודברים כאלה. המלצה שלי בדרך כלל לא כדאי לתת לקבלן להרכיב את זה. הוא בדרך כלל לא מבין בזה, לא מתעסק בזה ביום יום. הוא יעשה כל מיני דברים פחות טובים. תביאו מישהו שמתעסק בזה ומבין בזה יותר. אצלי הקבלן הרכיב חלק מהדברים, והרבה מהם הייתי צריך אחרי זה לפרק ולהרכיב מחדש. אלא אם כן, כמובן, זה מישהו שמתעסק בזה גם כן, ואז אחלה. כל קבל שאתם מעבירים, לא משנה מאיפה לאיפה, צינור מסודר, לא זרוק על הקיר מאחורי הגבס, לא כל מיני דברים כאלה, צינורות. גם אצלי, אגב, היו לי כל מיני בעיות, לא שמתי לב, יש לי מאחורי הטלוויזיה קיר שעוברים בו כל הקבלים של הרמקולים, של הסלון, של ה-HDMI, של המרפסת, מלא. יש שם איזה 40 קבלים, הוא העביר לי אותם בלי צינורות, שם קיר גבס. אם עכשיו אני בטעות תרסתי קבל של אחד הרמקולים, צריך לשבור שם את כל הקיר ואת כל הקיר שמסביב כדי להגיע אליו מחדש. טעות, פיקשוש שלא שמתי לב לזה בזמן והוא כבר בנה וכבר היה מאוחר מדי, תשימו לב לזה. אם אתם מתלבטים לגבי גודל הצינור, תמיד עדיף לקחת צינור גדול יותר מאשר קטן יותר, לא צריך להיות חכם גדול. ההבדל במחירי הצינורות די קטנים. קחו צינור יותר גדול אם אתם מתלבטים, אם אתם מעבירים דברים כמו HDMI, צינורות גדולים, לא לשכוח, חטיפ כללי. כמו שאמרנו, לצלם את כל הצינורות שעוברים תוך כדי הבנייה עם מידות מכל מיני מקומות, מידות מהרצפה, מהקירות, מהמסביב, מהתקרה, whatever, לשמור הכל בצורה מסודרת כבר בזמן הבנייה, כלומר כבר בזמן הזה, אתם מצלמים תמונה, רושמים מידות, תעשו את זה תוך כדי, שימו את זה כבר בתקיעה מסודרת שלא יאבד לכם, זה יעזור לכם הרבה הרבה בהמשך. זהו, זה הדברים שאני להגיד על כל מה שקשור להכנות. אני רואה שהפרק הזה כבר יצא מאוד ארוך, אבל אני מאוד מאוד ממליץ להקשיב. טעויות בזמן הבנייה והשיפוץ הן טעויות יקרות בהמשך. טעויות בדברים האלה שאתם אחרי זה מחליטים שאתם כן רוצים. זה יקר, זה מסובך, זה חציבות בקירות, זה לכלוך, זה בלגן, זה אנשי מקצוע. זה הרבה הרבה מהדברים פה לא כיף לתקן אחר כך, לכן עדיף. שעה וחצי אתם משקיעים המון המון בשיפוץ ובבית שלכם, רק ללכת לבחור קרמיקות זה סיפור של יום שלם, ולבחור ברזים למקלחת ולמטבח זה גם כן יום שלם. תנו שעה וחצי לדעתי לדברים האלה, שווה את זה. זה עד לפה. אני מזכיר שכל הדברים שדיברנו פה יעלו לבלוג בעוד כמה ימים לדעתי, אני מקווה מאוד כמה ימים אחרי שהפרק הזה יפורסם, אולי אפילו תוך כדי, נראה בהתאם ללוז שלי. אם אתם שומעים את הפרק ומעבירים למישהו אחר, אז אני אשמח, כמובן, אני חושב שמאוד כדאי להמליצו להקשיב לפרק ולא רק לקרוא את הסיכום. הסיכום לא מפורט כמו הפרק לייב, אני לא יכול לכתוב את כל מה שאמרתי, אלא בעיקר בנקודות. אז אני מאוד מאוד ממליץ להגיד למי שאתם מדברים איתו, להקשיב לפרק. מה עוד? לייקים ודברים כאלה, בכיף חופשי, דירוגים בספוטיפיי, בכל מיני פלטפורמות. לכו על זה, אני אשמח. שיתוף, תרגישו חופשי עם מי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, הכל חינם, הכל חופשי. המטרה פה זה לעזור לכם ולא להרוויח כסף. מזכיר שוב, הקבוצה שלנו בפייסבוק, העמוד דירה להשכיל בעברית, קבוצה דירה להשכיל, מקף הקהילה, טוויטר, דירה להשכיל בעברית, הטוויטר האישי שלי, שואם גלעד, מילה אחת מחוברת, שואם זה S-H-O-H-A-M, גלעד, G-I-L-A-D, תרגישו חופשי לעקוב אחריי, אני אפרסם כל מיני דברים גם על בתים חרמים וגם על דברים שקשורים לתכנות הרבה פעמים בטוויטר האישי שלי. האתר שלנו דירה להשכיל.com, D-I-R-A, מקף L-E-H-A-S-K-I-L.com. האתר עוד בבנייה, עוד יצמח הרבה. אזכיר שוב, אם מישהו רוצה לבוא ולהיות שותף איתי ועזור לי עם כל הדברים האלה, שוב, אם זה בבלוג לכתוב תוכן, אם זה לעזור לי לעצב לוגו למשהו, לא משנה מה, אם מצאתם טעויות, אם יש לכם רעיונות לפודקאסטים, לפרקים שאתם רוצים לשמוע, אם אתם רוצים להתייעץ, אפשר להשיג אותי בכל המקומות השונים, אני נמצא בכל הקבוצות, תייגו אותי, גלעד שואם, בוואטסאפ, בטלגרם, בדיסקורד, בקבוצות השונות בפייסבוק, איפה שאתם רוצים, או כמובן דרך הקבוצות והעמוד של דירה להשכיל, שזה מגיע ישירות אליי. נראה לי שזהו, אז אני מאחל לכולכם שיהיה לכם המשך יום טוב, ובית חכם, ותיהנו מזה, תיהנו מהתהליך, יש פה הרבה הרבה דברים, הרבה טיפים, ממליץ ממש להדפיס את הסיכום מהאתר, ולעבור עם החשמלאי והקבלן על הנקודות, עם בן בת זוג, לראות שאתם עוברים על הנקודות, שמנו לעצמכם צ'קליסט וי, שטיפלתם בכל הדברים שמעניינים אתכם, אתם לא חייבים הכל, אבל לפחות שלא תפספסו דברים. וזהו, עד פה, אני הייתי גלעד שואם, מקווה שנהנתם, ומקווה שאני אצליח לשחרר פרק נוסף מהר יותר. תודה לכולכם על ההאזנה, שיהיה המשך יום טוב.